הרבה פעמים יש רעש, לפעמים עושים בקידוש. ואם יכול להיות שזה יגרום שמישהו לא ישמע את הקידוש, לא יצא ידי חובב, זה בעיה. וכאן זה חיוב דאורייתא. לפרט נשים שהם לא ברכו על תפילה באותו לילה, לא התפללו, אז יש להם חיוב מצוות קידוש. מה נעשה עם מצוות קידוש? לכן צריך להיזהר לתת למישהו שקולו גדול. כבר הזכרנו אתמול, רבנו חיים פלאצ'י כתב, שגם בעל הבית, אם הוא יודע בעצמו שהקול שלו לא נשמע טוב, ויש לו אחד מהמסובים, שהוא ירא שמיים, ויש לו קול נעים וערב וקול גבוה, יוותר על הכבוד שלו, וייתן לו להגיד, כי חשוב הלילה שכולם ישמעו טוב את הקידוש, את הברכות, אחת, אחת, בצורה נכונה, מחותכת, מילה, מילה, זה הכי חשוב. זה השבח של הקדוש ברוך הוא, הלילה הזאת. כן, מה השאלה? אם האבא לא מקפיד, כן. יפה. השאלה שלך, שאל אותה גאון רבנו יוסף חיים בספרו שאלות תשובות רב פעלים, והוא כתב אדם שאבא שלו מגמגם או בולע מילים או לא אומר את הקידוש נכון, אז אתה יכול לעמוד גם בליל שבת שאין לך כוס לפניך, הכוס הוא ביד שלו, של האבא. אתה יכול לעמוד בשקט, אל תעיר לו שום הערה. אלא אתה תשתוק, תגיד, אתה בינך לבין עצמך, יום השישי, ויכולו השמיים והארץ, וכל צבאם, ואחד אלוהים, בנחש. וסברי מרנן, ואתה אומר את ברכת בורא פרי הגפן, ואחר כך, אם זה בחג, אתה אומר שקידשנו, בחרבנו מכל עם, מקידשם ומצוותיו, ואתה חותם את הברכה, אם זה שבת, מקדש השבת, אם זה חג, מקדש ישראל והזמנים, ולא מדבר, חג טועם מהיין. זה הדרך הטובה והשיטה הכי נכונה, כדי לא לפגוע באחרים בכלל. עכשיו עוד מילה אחת בקשר לתפילת ערבית, להיזהר בתפילת ערבית של ליל פסח. אדם משתדל בערב פסח להשתדל לגמור מהר את כל העסקים, את כל הסידורים לפני כן, מוקדם. וכתוב בשולחן ערוך שצריך לסדר את השולחן ולערוך אותו לפני שהולך לבית הכנסת. כתוב בספרים שזה סגולה גם שהאדם יהיה לו עולם הבא מוכן בחייו פה, כבר יש לו עולם הבא. יהיה שולחנו ערוך מבעוד יום, פרשו יהיה שולחנו של עולם הבא ערוך מבעוד יום, שאני עוד צעיר פה בעולם הזה, כדי שיוכל לאכול ולקדש ולאכול ישר כשתחשך. מה פירוש ישר כשתחשך? יש אנשים לא עלינו אחרי פטירתם כמה שנים סובלים בגיהנם, בקפקלה, הולך בגי צל מוות, איפה לא, יש שבע מדורים בגיהנם, עד שמגיע למקומו בגן עדן, וואו, מסכן, כמה צרות ואיסורים, כמה הרפתקאי עברו עליו. אבל מי שזוכה בערב פסח להכין את כל הסדר ואת השולחן מוקדם, זוכה שאחרי 120 שנה שלו, ישר נותנים לו כניסה, יש כניסה מיוחדת לגן עדן, כניסה ראשית, מכניסים אותו ישר לשם. אז זה לסדר, צריך לדעת שכל הסוד של גן עדן של האדם בעולמו, בעולם הבא, תלוי בלילה הזאת. דיברנו על זה לפני, עוד לפני שבאת, שהכינו את השולחן בליל, לילה לבדיקת חמץ. אחרי שבדקו את החמץ, כבר מכינים. הנה חינם. מכינים את המפות ואת הכלים ואת כל מה שצריך, אשריהם ואשרי חלקם. אחר כך הולך לבית הכנסת. אז המנהג הוא, יש כאלה שאומרים תפילת מנחה קודם, ואם יש זמן, אז קוראים את סדר קורבן פסח. אלה שאין להם זמן, אז קוראים סדר קורבן פסח לפני כן. וקוראים פירוש האגדה לרבי שמשון מאוסטרופולי, עליו השלום, הוא היה איש קדוש ונורא. ושמשון מאוסטרופולי נהרג בפולניה לפני 360 שנה. הרגו אותו הפולנים הארורים. אז רצחו אותו עם 300 מתלמידיו, והיה עם תפילין בראשו בבית הכנסת ביום שישי ג' חודש אב. נהרג על קידוש השם. הוא היה בן 42 שנה, היה איש קדוש ונורא. הוא כתב את הפירוש הזה של ההגדה שקוראים את השמות הקודש שיוצאים מהמכות וראשי תיבות והמחלוקת של רבי יוסי הגלילי ורבי עקיבא ורבי אליעזר, כל אחד מה שפירש. זה סגולה שלא יראה לו שום נזק וינצל מכל צרה וצוקה כל השנה, וביותר אם קורא אותה בערב פסח עצמו. מורבי היה נוהג אחרי בדיקת חמץ, אחרי ביעור חמץ, היה הולך למקווה, שחוזר מהמקווה היה קורא אותה, כמו מנהג השלה, וכך מנהג הרב יסוד ושורש העבודה. היה הולך למקווה שעה לפני חצות, היום חצות זה ברבע לאחת, מרבע ל-12 כבר אפשר ללכת לטבול לכבוד פסח, ואז חוזר אחרי המקווה, קורא את זה בניחותה עם כל בני הבית, היינו יושבים סביב השולחן, לומדים את זה, ואחר כך קוראים סדר קורבן פסח אחר חצות היום, תפילת מנחה התפלל אותה כמו שצריך, אחר כך ערבית, הודו לשם כי טוב, כי לעולם חסדו, יאמרו גאולי השם, כוון להודות לשם על כל מה שאירה לו בכל השנה האחרונה, מפסח שעבר עד הפסח הזה. וזו סגולה, אם אומר את המזמור הזה כהלכה, שיחיה לשנה הבאה, ויזכה לומר את זה עוד פעם, ויזכה לומר את זה גם בבית המקדש. כי שם יש כל הארבעה שצריכים להודות, יורדי ימים, שמה כתוב, הם הנפלאותם במצולה, הם הראו מעשה השם, יורדי הים באוניות, עושה מלאכה במים רבים, יש שם יושבי חושך לצל מוות, אסירי עוני וברזל, זה האסירים, יש שם חולים, יחוגו וינועו כשיכור, חוכמתם תתבלע, וכן יש הולכם מדברות, או במדבר בשימון דרך, כל הארבעה שצריכים להודות, כתובים שם בפסוקים. אחרי זה תפילת ערבית, תפילת ערבית של אותו לילה, צריך לומר אותה בכל רינה ותודה, וירים קולו, בפרט שמגיע, ואמונה כל זאת וקיים עלינו, ראו בגבורתו, שאומר תפילת, את התפילה ויאמר אתה בחרתנו, יזכור שהלילה הזה הקדוש ברוך הוא בחר אותנו מכל העמים. ואחר כך לא ישכח לחתום מקדש ישראל והזמנים. למה? לפי ההלכה, מי שסיים את התפילה והוא לא זוכר שהוא חתם, חייב לחזור, לא יצא ידי חובת תפילה. לכן צריך להיזהר, אפילו שהוא יודע, ברור לו שאמרתי אתה בחרתנו. ואמרתי את יום המצות הזה, זמן חירותנו. יכול להיות יש כאלה ששגרת לשונו, גמר יעלה ויבוא, אומר, ואתה ברחמך הרבים, תחפוץ בנו ותרצנו, ברוך אתה השם, החזיר שכינתו לציון. אם לא חתם, ברוך אתה השם, מקדש ישראל והזמנים, לא יצא ידי חובת תפילה. צריך לעזור ולהתפלל. אחרי זה, יש לנו הלל עם ברכה. אמנם הרמה כתב שיש נוהגים שלא לומר הלל עם ברכה, ויש באשכנזים עצמם יש חילוקי מנהגים. יש אומרים אותו בלילה, ויש לא אומרים אותו בלילה. אבל פשט המנהג, כדעת מרן בית יוסף, וכדעת חלק גדול מהפוסקים, גם הגאון מבינה ועוד, שנוהגים לומר את ההלל הזה, הלילה הזאת, עם ברכה, הלל גמור עם ברכה. ולפי ההלכה, גם הנשים חייבות בהלל הזה. מה שנהוגים, לפי מרן, הרי נשים לפי מרן לא מברכות על הלל, זה בשאר ימות השנה. אבל בליל פסח הם חייבות, ולכן כל אחד בבית שלו יזכיר את בני ביתו, שיגידו הלל עם ברכה. וטוב לכוון בברכה שאומר על ההלל, אנחנו מברכים עולם, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, שקדושה ומצוותיו, וציוונו לגמור את ההלל, לצאת ידי חובה של ההלל שאני אומר בתוך ההגדה. כי בהגדה אין ברכה על ההלל. למה אין ברכה על ההלל בהגדה? כמו שהוא ההלל מחולק לשני חלקים. אני אומר שני פרקים ראשונים של ההלל בתוך הסדר, בתוך ההגדה. ועליו חותם ברוך אתה השם גאון ישראל. ואיפה ממשיכים את ההלל? בכוס רביעית. שפוך חמתך, אחרי זה אומר לו לנו השם, לו לנו כדי שמך תן כבוד. אז לכן אין לנו ברכה על ההלל, כי אנחנו מפסיקים בהלל, איך נעשה? אז איפה הברכה של ההלל? זה הברכה שבתפילה, כך כתבו הפוסקים. אז צריך לכוון בברכה של התפילה, שאני מוציא, פותר את עצמי על הברכה גם על זה. אחר כך לא לשכוח להכין עוד מבעוד יום, מי מלח. וטוב להכין מי מלח. יש נכון לפי ההלכה כתוב שיכול להכין חומץ, כדי להטביל את הכרפס. אז אפשר לשים חומץ, אפשר לשים מי לימון, אבל עם לימון חייב לערב בו מים, ברוב מים. למה? לימון זה מפירות, מפירות לא צריך נטילת ידיים. רק אם יהיה רובו מים, במעוטו מץ לימון חי, אז זה יועיל. אבל עדיף ממלח, למה? לפי הקבלה גם כתוב שהמלח זה דין, והמים זה חסדים. לקחת, לקח כפית מלח, יערב אותה בחצי כוס מים, ויבחש את זה, ויכוון כמו שהמלח נמס במים, ככה יבטל הקדוש ברוך הוא כל הדינים וכל הגזרות הקשות מעלינו ויהיו מים. וזה מבטל כל מיני גזרות קשות. תאר לך, כל מנהג של ישראל יש בו סוד, לכן אסור לזלזל משום מנהג. ואת זה ישים מחוץ לקערה, לא בתוך הקערה. המי מלח לא יהיה בתוך הקערה בשום אופן, אלא בקערה יהיה אך ורק המינים המסודרים בקערה, שהם השלוש מצות למעלה, אחר כך זרוע וביצה מכאן, כרפס וחרושת וכאן חזרת ומרור באמצע. זה כל מה שיש בקערה. השאר יהיה מחוץ לקערה, יהיו שאר דברים. כן רוצה להוסיף עוד מצות, יושים בצד. וכן רוצה לשים כלי של חרוסת בשביל כל המסובים, זה בצד. וכלי של ביצים, צלחת קערה עם ביצים, הרי כל המסובים צריכים לאכול ביצים. אז שמים את זה בחוץ, לא בתוך הקערה. בקערה יישארו אותם מינים, וטוב שמה שיש בקערה להישאר כל הלילה, שזה עניין גדול, שמירה לכל בני הבית. גם לא לשכוח מה שכתב רבנו חיים פלאצ'י, שישים לו אזוב. אזוב זה זעתר, אבל לא המעורב, המעורב זה מכיל חמץ. הזהרנו את זה כמה פעמים, הזעתר שיש בו סומסום, ויש שם מלח לימון, שם פירורי לחם. זה חמץ גמור. וצריך לבער אותו עם החמץ, למכור אותו עם החמץ. אבל יש זעתר העלים של הזעתר שמוכרים או בחנויות של טבעונים, או זהו, או במשתלות. עכשיו אגב, עוד פרט חשוב, במצא יש לצערנו הרבה אנשים, אני פגשתי החג הזה המון שאלות בנושא הזה, שנקראים חולי צליאק. חולי צליאק אסור להם לאכול גלוטן. הגלוטן זה החומר שנמצא בתוך חמשת מיני דגן, וזה הפלא הגדול. איך הגמרא בירושלמי אומרת, זה מעשה משנה במסכת חלה, לא חייב בחלה ולא יוצא ידי חובת מצא, רק חמשת מיני דגן בלבד, והם חיטה, שעורה, שיבולת שועל, שיפון וכוסמת. כוסמין, כוסמת היום יש בטעות עוד סוג של לא תבלין אלא קוטנית, מין קוטניות שקוראים לזה כוסמת בטעות, זה לא, זה קוטנית בכלל. יש כוסמין, זה יש היום עשו מצות, יש מצות, מישהו שמייצר מצות קשרות למהדרין, איפה אפשר להשיג אותם? הרבה שואלים, בחנויות של טבעונים, לבקש את המצות האלה, הם מצות ארוזות, אריזה כפולה, עם הכשר של בדת למהדרין, שזה המצה הזאת, אומנם זה יקר, אבל זה המצה, יכול אדם לאכול אותו, גם חולה צליאק, וזה נטול גלוטן. הגלוטן זה השם ישמור, יש אנשים שזה גורם להם, נורא והיום שזה עושה להם שם בדם, עושה להם מהפכה בגוף, ויכול להביא אותם מדי סכנת מוות גם, שמצילנו. אז אלה חולי גלוטן, הם פטור מאכילת מצה, אבל כיוון שיש מצות כאלה, יכול לאכול. אני מכיר אחד שקנה מצות כאלה לכל השנה. הוא אוכל אותם משבת לשבת. הרי איך יעשה סעודות שבת? צריך לאכול לחם. מה יעשה? זה הלחם שלו. כל השבוע לא אוכל לחם, אבל בשבת צריך לאכול שלוש סעודות. שומר את המצות האלה משנה לשנה, קונה אותם ואוכל אותם משך השנה. כן, ובשבילו זה קביעות סעודה, זה המוציא. ושבת קובעת, כך קיימה לנו ששבת קובעת. כן, מה השאלה? מצות להרטיב אותם. אדם שהוא חולה, או שסובל בשיניים, או שיש לו איזה בעיה רפואית שהוא לא יכול לאכול מצות, יש כאלה שסובלים בקיבה. אמר לי היום עם מישהו שהוא אוכל מצות, היא נכנס לו לקיבה, כזית כבר מתחיל לעשות לו צרות שם. סובל מגזים, כל מיני תופעות, אז מותר להרטיב את המצות במים. ויש יותר מזה, מי שזקן ולא יכול ללעוס את המצות, וגם המצות הרכות שלנו, הן גם צריכות להיסה, מותר להשרות אותם במים אפילו יום שלם, וזה לא נקרא כבוש. אבל להשרות אותם במיצים, זה בעיה. מיץ או מרק, אז יש, אם מטביל את זה מיד ואוכל, יכול. או להשרות את זה למשך כמה דקות, אפילו במרק או מפירות, זה לא לכתחילה, זה בדיעבד יוצא ידי חובה. אבל להשרות את זה 24 שעות מעת לעת, זה לא. בפרט אם המצה נימוחה, גם מה שאמרנו להשרות המצה במים, בתנאי שהיא לא התפוררה. אבל אם המצה התפוררה, לא יוצא ידי חובה. צריך שצורתה תישאר עליה, תישאר פחות או יותר מוצקה. ואז רואים ניכר שזה מצה. אבל אם המצה התפוררה, לא יצא ידי חובה. לכן אדם שקשה לו, יכול לשתות עם המצה מים, או להשרות אותה במים ואז יאכל אותה. אבל אדם בריא לא יעשה כך, אלא צריך לטעום טעם מצה, ולהכיס את המצה כמו שהיא. רק מה? הוא היה אחרי זה שהוא לא יכול, ישים לידו מים. לפעמים גם זה סכנה, בליל פסח, פרט אלה שמחמירים לאכול, כמו שכתב המשנה ברורה, להכניס את כל הכזית בבת אחת. ולנעוס אותה ולבלוע אותה בבת אחת, לפעמים חס ושלום, באים לידי סכנה שנחנק, הוא לא יכול. האוויר התחיל לצאת לו, אין לו, נגמר לו האוויר. לכן צריך לשים מים לידם שם, שיהיה מוכן שאם חס ושלום מישהו נתקע באיזה בעיה, שמיד ישתה מים שלא יבוא לידי סכנה. בכלל לא צריך לעשות דברים שהם מעבר לגדר הטבע של האדם, חמירה סכנתה מאיסורה, והשטן מקטרק בשעת הסכנה. לא כדאי. אחרי לא להיכנס לתוך הסכנות האלה. כן, מה השאלה? לא שמעתי, מה? לאכול הכי פחות מצה, כן. יעבץ כתב, כיוון שאנחנו חוששים שבמצה אולי יש חמץ, אולי יתערב בזה חמץ, כי זה הדבר הכי חמור, הכי דבר שאנחנו צריכים להיזהר בו. כן. כן, מה השאלה? כן, עד הקורך אין להפסיק בדיבור. איפה, מתי תעשה ככה? משך הסדר או כעת אחרי נטילת ידיים? בסדר אין שום בעיה, בסדר הוא צריך לדבר כל מה שצריך לצורך, אין שום בעיה לו לדבר. הרי גם מישהו בתענית דיבור יכול לדבר כשהוא צריך לצורך מצווה, זה אין שום בעיה. אבל להפך, אם הוא ישתוק זה מראה על בורות ועם ארצות. אבל אני מדבר כעת שהוא בערך על אכילת מצה, ירגיל אותה, מסמן להם ביד לשתוק. משתדל לא לדבר עד הקורך. אז אם למשל יש מישהו מפריע, יכול להגיד לו מילה אחת, שקט, או עוד מעט, ויגיד לו רגע. אבל לא יעריך איתו בדיבור, יתחיל לספר לו סיפור, השפן הקטן, פתח את החלון, והוא עלה בסולם, לא יתחיל לספר סיפורים, זה הכוונה. לא ידבר. כן. מה? אבל, מה הבעיה של האבל? הוא חייב בכל המצוות, כרגיל. אין שום בעיה. מה זה? מה השמחה? שמחה, אסור לשמוח, הוא שמח בלב. הוא לא מראה שמחה בחוץ. שותה יין, חייב לשתות יין, שותה יין, אנחנו שותים יין סתם, ככה? אנחנו שותים, אנחנו חייבים לשתות יין, 4 כוסות, מה הבעיה? אין שום בעיה. להסתפר, תלוי, זה דינים, תלוי, הוא תוך 30, לא תוך 30, על אביו ועל אמו, שאר קרובים, על אב ואם, אסור להסתפר רק אחרי 30 יום. לא אב ואם, אחים, אחיות, שאר קרובים, החג מוציא מהאבלות, ומותר להסתפר בערב החג. בתנאי שעברו השבעה, אבל בתוך השבעה זה בעיה אחרת. כן, אז אם כן, יוצא איפה שהסדר, אז אנחנו חוזרים, דיני התפילה, פחות או יותר סיכמנו. אדם בא לביתו, ישתדל לא להתעכב בדרך, לפי ההלכה אסור להאריך בדיבור, ואסור להאריך בשיחה, אלא ילך מיד בביתו. יגיע בזריזות לבית, ועד הבא יכין את מקומו, מושבים של כולם, איפה שכולם יושבים, איפה שיש שולחן ערוך, יבדוק את הקערה, איך שהוא מגיע, שהכל יש בקערה כמו שצריך. שמים מלח על השולחן בליל הסדר, אף על פי שיש כתבו שכמס זה ליל שימורים לא צריך מלח, אנחנו שמים מלח, וגם לפי הקבלה יש בזה עניין. יחסה את הקערה במפה, ואז ישימו את הכוסות, כל אחד ימזוג לשני את הכוס כמו שאמרנו, יחזיק את הכוס בידו ויזהיר את בני ביתו שהם יכוונו לצאת ידי חובה גם של 4 כוסות, גם של קידוש של ליל הסדר. עכשיו טוב, כדאי שישאל את בני הבית אם הם יתפללו, ושיגידו גם את ההלל עם ברכה. מה שאמרתי, גם הנשים חייבות הלילה מעיקר הדין, ואין חילוק מנהגים בזה בין אשכנזים וספרדים, שצריכות הנשים לברך על ההלל ברכה שלמה לפניה ולאחריה. ברוך אתה השם מלך מעולם התשבחות, אמן, ואחר כך יעשו קידוש. ואז התחילו את הקידוש כמו שצריך. הקידוש, כבר הזכרנו שהמצווה הראשונה שיהיו הילדים יהיו בשורה ראשונה. הלילה הזאת יש עדיפות לילדים למטה מגיל בר מצווה. אני מדגיש, עיקר המצווה שלי הגעת לבנך זה הלילה הזה, שיהיו הילדים למטה מגיל בר מצווה, יהיו ראשונים במעלה, כדי שיוכל לשאת ולתת איתם ולבאר להם את כל ענייני החג. ואז עושה את כל מה שצריך לעשות, הקידוש, מיד אחרי הקידוש, נוהגים לברך את הילדים, ברך גם איש את רעהו, כמו שהזכרנו, החזקוני כותב, הלילה הזאת הברכה מתקבלת מפי המברך, שעניין גדול. הרחיגשו מהר ליטול ידיים, להלכה אנחנו נוטלים ידיים בלי ברכה, ואם ברך, בדעבד, לא, זה לא ברכה לבטלה, בדעבד מי שברך לא קרה כלום. ואתה יכול לענות אמן על ברכתו, נפקא מינה, באו ושאלו, מה יעשה בפעם השנייה? יכול לברך גם פעם שנייה, וצריך לברך פעם שנייה. כיוון שיש מרחק בין הרחיצה הראשונה לרחיצה השנייה, ובינתיים יש עשייה חדת. עכשיו, עוד דבר להכין, טוב להכין כוס מיוחדת לשפיכה של ה-16 שפיכות. יש חילוקי מנהגים בין האשכנזים בספרדים, האשכנזים נוהגים לשפוך עם האצבע, יש עם הזרת, יש עם הקמיצה, כל אחד נוהג לפי המנהג שלו. אנחנו לא נוהגים לשפוך באצבע, אלא נוהגים לשפוך בכוס. ספרדים נוהגים לשפוך בכוס, גם האשכנזים, גם הספרדים, נוהגים להכין איזה קערה בזויה, או פגומה, או סדוקה, שלתוכה מוזגים את ה-16 שפיכות. יש בזה סוד גדול. למה זה 16? סיפרנו בהתחלה דם ואש ותמרות עשן, יש בזה גם קצצת אטום, תדע, בתוך העשן. אחר כך 10 מכות, כל 10 מכות, ואחר כך רבי יהודה נותן בהם סימנים, דצח, עדש באחר. נוהגים מתי שעושים את השפיכה, לחסות את היינות שיש על השולחן. ויש נוהגים גם לחסות את הקערה, ולא לעשות השפיכה על השולחן עצמו, אלא מחוץ לשולחן. עושה את השפיכה, אך לוקח את היין של השפיכה ושופך אותו החוצה. שופך אותו בחוץ, בחוץ לבית. וזה, וככה מסלק מעליו כל מיני מזיקים וכל מיני מרעים בשינה. אז את זה יכין, כל זה ישתדל להכין איזה צלחת או קערה פגומה, או אפילו אפשר לקחת קערה של גבינה, של איזה, היום יש קערות פלסטיק חד פעמי, לא חסרים, כן. אבל שיהיה קערה שיהיה בית קיבול, שיהיה שם בית קיבול. עוד דבר אחד, יש הרבה דברים מה שצריך להגיד לליל הסדר, זה לא נגמר אף פעם. אחר כך צריך להכין את הכרפס, לא לאכול כזית מהכרפס, בין הכי לא אוהבים לאכול אותו כי הוא קצת מר, אז אוכלים ממנו חתיכה קטנה. ברוך הבא כבוד הרב, שלום עליכם. אז כל אחד יטביל את הכרפס בתוך מי המלח. צריך להטביל, לא אוכל אותו כמו שהוא, אלא להטביל, כי זה צריך טיבול. לפי הפשט זה עניין של טיבול. לפי הסוד יש עניין, אמרנו כרפס רומז מה שרומז, והמי מלח רומזים למה שרומזים, אז מטביל אותם ואוכל מברך עליו בורא פרי האדמה. להשתדל בליל הסדר לא לעשות רווח בין קטע לקטע. מיד גמר כרפס, מיד יחץ. יקח את המצה האמצעית הזאת, יחתוך אותה לשתי חתיכות, לא משנה אם זו מצה רכה או עבה, ולא משנה אם יצא לו צורת דלת ויצא צורת וב, לפי ההלכה תופס בכל מקרה. אבל זה רק לא נאמר אלא למעליותה, שאם יכול לעשות חתיכה בצורת דלת, את זו יעשה דקה צורת דלת, זה יוצא רש יותר מדלת, והשנייה זה חתיכה באמצע, זה צורת וב, שומר את זה לאפיקומן. השאלה כותב, טוב לקחת מפה לבנה, כמו שכתב הרשל רבי שלמה לוריה, שהיה לוקח מטפחת לבנה יקרה, היה מכין אותה מבעוד יום, ועוטף בה את האפיקומן, ותולה אותה על כתפיו, והולך איתה 400, ואומר, משארותם צרורות בסמלותם על שכמם. זה מי שעושה כן, אומר, יזכה גם בביאת המשיח, לצאת לקראת המשיח ולקבל את פניו. זה זכות גדולה. ככה, אחרי זה, עשה כל הסדר, אסיים עוד דבר אחד. המהריל כותב, נוהגים בכוס השלישית אחרי שגמרנו לשתות אותה אחרי ברכת המזון לפתוח את הדלת, ואז מתחיל שפוך חמת חי לגויים ומוזגים לו כוס רביעית. למה פותחים את הדלת? שאולי המשיח בא, האמונה בביאת המשיח. שואל המהריל, מה וכי בגלל זה שאני פותח את הדלת אז אני אומר המשיח הגיע? מה מראה לה שבשמיים רואים שאנחנו פותחים את הדלתות, והנה אנחנו מאמינים בביאת המשיח בזכות הפעולה הזאת שאדם עושה, אז בשמיים מתעוררים לגאול אותנו, בפרט בלילה כזה שאז רחמי שערי שמיים פתוחים, קדוש ברוך הוא ימלא משעותיכם לטובה ותזכו לשמיים.